שלום לכם, טוב שהצטרפתם אלינו להוויה ושמה קבלה. היום אנחנו בערב חגיגי במיוחד, גם כאן בבית קבלה לעם בפתח תקווה, גם בבתי קבלה לעם בכל רחבי הארץ באו המון אנשים, וכולנו התאספנו היום בעצם כדי להתכונן לאירוע גדול, אירוע רוחני משמעותי שיקרה בשבוע הבא ביום שני בחיפה. כולנו יחד מגיעים לצפון להתחבר בערב שכולו אור ואהבה, ואת הערב הזה בחרנו להקדיש להכנה לקראת הפעולה הזאת. לפני שניכנס להרצאה עצמה של הרב לייטמן, אני רוצה להזכיר לצופים שנמצאים בבית או מול משאבים או בבתי קבלה לעם, שהם גם מוזמנים לשאול. יש לנו כאן עמדת אינטרנט, מושיק מהקה לשאלות שלכם. כנסו לאתר שלנו kab.co.il, תכניסו שאלות ונשתדל להביא את השאלות שלכם גם לכאן במהלך הערב. הנושא שבחרנו להיום הוא בעצם השפעת הסביבה על האדם. והרגשנו, אתה היית בחול, דיברנו בינינו, הרגשנו שיש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בכל התהליך החברתי שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים לקראת המפגש הזה בשבוע הבא.
כן, זה באמת הנושא מאוד חשוב, כי בעלי סולם כותב על זה בחריפות רבה. אני זוכר שקראתי פעם ראשונה, אמנם שהייתי כבר יודע ש לא מצאתי במה שלמדתי בביולוגיה, במערכות האדם, במערכות, בטכניקה, בכל דבר, בכלל בטבע, כמה שהתעניינתי ולפי המקצוע שלי ובכלל מעבר לזה, לא ראיתי שיש בחירה חופשית ויש משהו שיכול להיות סתם ככה תלוי באוויר ולא מנוהל על ידי שיטה מדויקת, דטרמיניסטית, מהטבע על החומר, מההתחלה ועד הסוף, בכל הרמות ועד פרט האחרון. לא יכול להיות. מה זה? אלקטרונים פתאום לא יודעים לאן להסתובב, מולקולות לא יודעים עם מי להתחבר, הכל מקרה, אין מקרה בטבע. אנחנו לומדים, כמה שלומדים את הטבע רואים עוד יותר ועוד יותר שאין מקרה. אלא כשפותחים יותר ויותר את הטבע, ככה רואים שהכל זה תחת חוקים מאוד מדויקים, וכנראה שאין מקום בכלל שיש שם מקום ריק, מה שנקרא, שאנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו. אין? אלה אנחנו יצורים שכשאנחנו מסתכלים על הדומם צומח וחי, אנחנו יכולים להסכים עם זה שהם מנוהלים על ידי הטבע, אינסטינקטים, הורמונים למיניהם, שסך הכל הדומם צומח והחי קשורים למערכת אחת. ואנחנו, וכאן ישנה בעיה, כי כשאנחנו חושבים עלינו, על עצמנו, קשה לנו לקבל זאת, שאנחנו גם כן נמצאים בתוך הטבע, תחת חוקים מוחלטים שמנהלים אותנו, ואין לאדם איזה תנועה, מחשבה או מעשה חופשי. אין, לא במוח, ברצונות, ולא בלב, במחשבות. אין שום דבר חופשי. אלה הכל זה כנראה, כמו שגם כן בדומם צומח וחי, במיוחד כמו שבמין החי, גם אנחנו מנוהלים על ידי הטבע, חוקי הטבע שפועלים מתוכנו, בנו, ומחוץ לנו, שככה, מבפנים ומבחוץ, אנחנו קשורים לאיזושהי מערכת מאוד מאוד מדויקת, שקשורה בתהליך שלה מדויק, מההתחלה ועד הסוף, של כל הדורות. ובהחלט, אם אנחנו רק נתאר לעצמנו, אז מה זה שיהיה לנו בחירה חופשית לעשות משהו? במה? אני לא יודע על זה, אז איך יכול להיות שזה חופשי? וככה בטבע יש משהו שלא נמצא בחוקים, תחת השפעת הכוחות? לא ראינו דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו גם כן כמה שיותר חוקרים חיי אדם, התנהגות שלו, אנחנו רואים שהוא נמצא תחת השפעת הסביבה. והכל מה שנראה לו שהוא חופשי, אנחנו רואים שזה לא חופש, אלא ככה זה לימדו אותו, ככה זה חינכו אותו, נתנו לו כאלה דוגמאות, ולפי התבניות האלו שהוא רכש בילדות, וגם כן יום יום שרוכש, לפי התבניות האלו כך הוא מתנהג. אין לו ערכים מעצמו, אלא החברה מספקת לו ערכים, והוא לא יודע בעצמו מה יקרה לו בעוד רגע. אז איך יכול להיות שהוא חופשי? כותב על זה בעל הסולם במילים מאוד מאוד חריפות, שאני לא אוכל ולא מתלבש ולא מתנהל ולא בכלל לא זז בתנועה הכי קלה לפי איך שאני רוצה. אלה הכל זה מנוהל על ידי כוחות הטבע ואיך שחברה מחייבת אותי. היא מספקת לי כל מיני הערכים, זה יותר וזה פחות וזה עדיף פחות וזה עדיף יותר, וכך אני כל הזמן אז בוחר לעצמי מה כדאי לי, וכך אני מתנהג. ואם אנחנו כך מתנהגים, הכל לפי החוקים מוחלטים שמתעוררים מתוכנו ומסביבנו, אז אין לנו, זאת אומרת שאין לנו בחירה חופשית, אלא הכל זה מוחלט מראש. אם אנחנו רצון לקבל, אז רצון לקבל הזה מנוהל על ידי הכוח חיובי וכוח השלילי, כמו בשתי מושכות, כמו סוס, ככה הוא הולך ביניהם, ותמיד בוחר במה שנראה לו, עד כמה שהוא עוד משתדל לא לטעות, רע במיותו, או כמה שיותר טוב שיהיה לו. כמה שהוא מסוגל לעשות חשבון. ואם אין לנו בחירה חופשית, אלא אנחנו ממש כולם בובות, כן? אז אין בחירה ואין שכר ועונש. זאת אומרת, אין התחלה ואין הסוף שאנחנו עומדים לקבל משהו, כי לא עשינו שום דבר בעצמנו. זאת אומרת, עשו אותי מטיפת זרע, התפתחתי, התקיימתי על ידי כל מיני כוחות, כן? ומה שאני מרגיש, איך שאני מתנהג לטוב, מתקרב ומרע מתרחק, ובזה נגמר כל החיים. שום דבר אי אפשר לרשום עליי שזה אני פעלתי, עשיתי, החלטתי, ולכן אני כאילו לא קיים. אלה קיימים כוחות הטבע שמנהלים את הכל, וככה זה מתגלגל. למה בדיוק לא יודעים, אבל כך זה מה שאנחנו בודקים ורואים, וזה נכון. וככה מיום ליום אנחנו רואים לפי המחקר, גם כן במדע, שככה זה. אנחנו לא יודעים איך, לא בחברה האנושית ולא בהתפתחות האבולוציה שלנו, או על ידי או אדם פרטי, הכל זה איך שהוא זורם בזרמי החיים. ולכן באמת במישור הזה, בחיים האלו, אין לאדם שום תנועה, מחשבה או מעשה, רצון חופשי. הכל נמצא בקשר אחד, במערכת אחד, שמתנהלת על ידי איזה כוח ששוט סובב את הדברים האלו קדימה, לאן לא ידעו. ולמעלה מהטבע שלנו, כן, אומרים מקובלים, ישנה בחירה חופשית, ששם אנחנו מתנהלים בצורה אחרת. איזה? אם אנחנו רוכשים תכונת הבורא, שנעשים דומים לו, זאת אומרת שנעשים כמו. במידה שנעשים כמו, במידה הזאת אנחנו רוכשים חופש. מתעלים מעל הטבע שלנו, שכולו מנוהל מלמעלה, ללא שום איזה קטם לבן שם איפה שאנחנו יכולים משהו לעשות. הכל מנוהל בצורה החלטית, אבל למעלה, אם אנחנו יכולים להתעלות שם, אנחנו באמת נעשים חופשיים. במה היא החופש שלנו? החופש שלנו גם כן מוגדר מאוד מאוד מדויק בכמה ובמה שאנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, יש לנו דרגות ההתאמה לבורא שאנחנו יכולים עליהם לעלות ביותר ויותר ויתר ההתאמה אליו, ובמידה הזאת אנחנו חופשים. במה חופשים? להיות כמוהו. אין, לא ניתן משהו אחר. זאת אומרת, לעלות מהטבע שלנו, לקבל כמה שיותר ולסנות את האחרים, לטבע לתת כמה שיותר ולאהוב את האחרים. ורק בין שני האפשרויות האלה יש לנו בחירה חופשית לבחור בטבע השני או לא. זה הכל. איך אנחנו בוחרים? מאיפה אני יודע מה היה הטבע השני? מה הוא שם? השפעה, אהבה, אנחנו לא מבינים. הבורא הוא כולו אהבה, גם כן לא רואים ולא יודעים. ולכן באו חכמי הקבלה ואומרים, כן, יש לנו אפשרות לעלות לרמה הזאת שהיא השפעה ואהבה, על ידי זה שאנחנו נתחיל בעצמנו להשתנות על ידי שינוי הסביבה. תבנה את הסביבה לפי הכללים, מה שאנחנו ממליצים, אומרים לנו כך מקובלים. אתה צריך לבנות, אתה צריך לבנות את העולם שלך. בקיצור, אין כאן שום דבר שאתה מקבל מוכן, כי על ידי זה שאתה בונה לבד, אתה גודל, אתה באמת נעשה כמו בורא. אתה צריך לעשות את כל המעשה הזה, מעשה הבריאה עצמה. איך? נותנים לך להיכנס לקבוצה, ואתה בתוך הקבוצה, יכולה להיות קבוצה קטנה, יכולה להיות כל האנושות, זה גם כן קבוצה, זה לא חשוב. מיעוט הרבים שניים, משניים ועד כל המיליארדים, אין הבדל. אתה צריך לבנות את הקבוצה כך שהיא תהיה כאחד, בכוח הערבות הדדית, בחיבור הדדי, באהבה הדדית. אם אתה תבנה אותה כך סביבך, שהיא תשפיע עליך, אז אתה תגלה שהקבוצה הזאת זה לא קבוצה, אלא זו הנשמה שלך. זאת אומרת, בתוך החיבור הזה איתם אתה תגלה העולם הרוחני שלך, הכוח, ההשפעה, האהבה שנקרא בורא. תגלה בקשר איתם, שאתה בונה את הקשר לפי הכוחות שנותנים לך. לזה נתנו לך כוח, נקרא האור, האור המחזיר למותיו, אור מקיף, תורה, לא חשוב איך לקרוא לזה, אבל לזה אתה תקבל כוח. ואז תוכל לבנות את המעשה בעצמך, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, את העולם שלך, את הנשמה הכללית, את המלכות הכללית דין סוף, ששם אתה תגלה לפי כמה שאתה בונה את הכלי הזה, את הרצון הזה שמורכב מהרבה רצונות, אבל הוא כאחד, עד כמה שהם היו כאחד, אתה תגלה בתוך הרצון הזה תופעה מיוחדת שנקראת השפעה ואהבה או בורא. וכל זה, זה לא שאתה תהיה מבחוץ ודבר הזה יהיה בפנים. אתה תהיה יחד עם זה. והמצב הזה שמגיעים אליו נקרא דבקות, שאתה מגיע לחיבור, לחיבור כל כך חזק שנקרא דבקות עם הבורא. לזה, לתהליך הזה, למטרה הזאת, ישנה בחירה חופשית בלבד, בכל השלבים עד שמגיעים לסיומו של התהליך. ואף אחד לא יעזור כאן לאדם דווקא ויעשה עבודה במקומו. זה נשאר ממש מכל הטבע, רק זה נשאר לו. ומה שכן עוזרים לאדם, שבמצב שהוא מתפתח, ההתפתחות הזאת בינתיים האגואיסטית היא מורגשת בו שלילית, שנעשה לו רע בחוסר סיפוק, בחוסר הבנה, בחוסר הרגשה, בחסרונות בקיצור. והחסרונות האלו הם בעצם אותם השלבים שהוא עדיין לא תיקן בחיבור שלו עם הסביבה. והם בעצמם, החסרונות האלו, היסורים האלו, הם דוחפים את האדם שיחפש למה הם, מאיפה הם, מה טעם בחיי, שהוא שואל, למה אני סובל. משתדל לברוח מהם, כמו שאנחנו יודעים, אבל אחר כך מעין ברירה, כבר מתחיל לשאול בצורה יותר מדויקת, מה הסיבה לכל הסבל, מחוסר עונים, מריקנות, ואז הוא מגיע לזה שהשאלות האלו מביאות אותו לקבוצה ולספרים. ואז כבר מתחיל להיות בעל בחירה. כך אנחנו, אלו ששומעים, אלו שקוראים, רואים, אלו שמגיעים לספרי קבלה, לקבוצה, למשהו, הם כבר מתחילים בזה להיות בעלי בחירה. או להתקדם בקשר שלו, של אדם עם הסביבה, לבנות את הסביבה, או לא. כאן רק בזה, בעצם רק בזה, הפעולה היחידה שלנו, חופשית, ועל זה אדם מקבל או עונש, אם לא מבצע את הפעולה, את הקשר הנכון בינו לסביבה. העונש הוא בזה שממשיך ביסורים בחיים האלו. או בשכר, בזה שמתקשר עם החברה ומתחיל לגלות שם כוח ההשפעה והאהבה שנקרא כוח הרוחני, עולם הרוחני, הבורא. זאת אומרת, שכר ועונש בעצמו הוא מסיק כאן ועכשיו. ולא לחשוב שיש עולם הבא, או איזה, כמו שאנשים חושבים שאחרי מיטת הגוף הבהמי, שהוא מנוהל כמו בהמה, ואין אחריו שום שכר ועונש, ובחירה אין בו, וכלום. שהוא כאילו המפריע לנו להגיע לעולם הרוחני, אלא דווקא ההפך. רק בעולם הזה, רק בזמן שאדם חי בתוך הגוף הזה, יש לו סיכוי להגיע לעולם הרוחני. ואם לא עשה זאת, אז חוזר לגלגול הבא, זאת אומרת שוב חי בתוך הגוף הזה, ושוב לקבל הזדמנות להגיע על ידי בחירה חופשית לחיבור עם להיות כאלוקים. אז לכן כל העבודה שלנו היא קשורה לסביבה. זה לא כמו שבעולם שלנו אנחנו מבינים שסביבה זה מאוד חשוב, לילדים, לחנך אותם, לבנות את האדם, או אדם אפילו גדול, אם הוא נכנס לסביבה אחרת, היא בכל זאת משפיעה עליו. לכאן מדובר על הסביבה אחרת לגמרי, שהיא מספקת לאדם חסרונות ורצונות למעלה מהטבע שלנו, לא בתוך, בערכים שמעולם הזה, מה כדאי ללבוש ומה כדאי לקנות ובמה להידמות ומה לאכול וכן הלאה ואיך לבלות. לא על זה מדובר, אלא מדובר על זה שהחברה מספקת לאדם ידיעה שההכרחיות בחיים האלו היא מספיקה לגוף שלך, כי הגוף שלך סך הכל הוא בהמה, וכל היתר מעבר לגוף, מה שהוא צריך, זה תיתן להתפתחות הנשמה. זאת אומרת, תן תשומת לב ליחס שלך עם הסביבה, ואז תגיע לנצחיות ושלמות. נו, אז בואו נראה מה המקובלים כותבים על השפעת הסביבה על האדם. אנחנו דיברנו על זה שיש כאן הדדיות, השפעת האדם על הסביבה והשפעת הסביבה על האדם. כי באמת זה כך. אני מגיע לסביבה ואני בעצם לא יודע מה זה. אלה אומרים לי, אתה צריך להתחיל להתקשר איתם, עם אלו אנשים שמטרה רוחנית היא ממש מטרת החיים, ואז אתה מתקשר אליהם, הם נותנים לך כוח, השפעה, הם נותנים לך רצון לזה, הם נותנים לך שמחה בזה שפתאום אתה נפלת לאיזה מקום מיוחד וכן הלאה. ואז יש לך כוח, יש לך רצון, אתה פותח ספרים, אתה מתחיל לקבל הסברים, פתאום אתה מתחיל להרגיש, זה לא פשוט ולא מיד, אבל אתה מתחיל להרגיש, בהתאם כמה שאתה מתקשר אליהם, נפתחים לך פשוט צינורות במוח ובלב, בהרגשה ובמחשבה. ואתה מתחיל להרגיש ולהבין הרבה יותר מקודם. וזה לא בגלל שחוכמה אתה רוכש איזה מיוחדת, ולא תלוי בלימוד שלך, אלא תלוי בקשר עם הסביבה, כי אתה משתמש כבר בכוח שלהם, בקשר איתם. זאת אומרת, יש כאן בניית הכלי חדש לגמרי, לא מהעולם שלנו. שלא שכל ולא רגש שלנו כאן לא עובד, אלא מידת הקשר שלי עם הסביבה, רגשית ושכלית, זה שפועל. עבודה מאוד מאוד מיוחדת, עבודה, בעיקר זה עבודה גברית של גברים, ונשים כאן הם נמצאים בזה בצורה קצת יותר פסיבית. זאת אומרת, לא שהם מתקשרות ביניהם, אלה הם התפקידם לדחוף את הגברים שיבצעו את הפעולה. זה לא פחות מעבודת הגברים האלה, עוד יותר מזה, שחייבות לסייע וממש לחייב את הגברים לבצע קשר. אז יחד כך אנחנו מגיעים לקשר בינינו. קשר נעשה על ידי נשמות גבריות, שאחריהם עומדות ותומכות נשמות נשיות. אי אפשר רק שגברים יתקשרו ביניהם, חייבות כאן להיות גם כן נשים. נו, בוא נראה מה הם כותבים מקובלים, וככה נלך ונבין יותר.
אז אנחנו ניגש לכמה ציטטות מתוך הספר כך כתוב. הפרק שבו אנחנו נמצאים הוא עוסק בבחירה חופשית, הוא מתחיל בעמוד 178, אבל אנחנו ניגש ישר לעמוד 181 תחת הכותרת השפעת הסביבה על האדם. יש כאן כמה ציטטות מתוך מאמר החירות, שבו אומר בעל הסולם כך, הציטטה השביעית: כל שבחו ורווחו של האדם תלוי בבחירת הסביבה.
כי האדם בעצמו, כמו שלמדנו, הוא לא נחשב לכלום, אלא עד כמה שסביבה משפיעה עליו. אבל שוב, כאן אנחנו נמצאים כבר בתהליך ישר והפוך. עד כמה שאני מעמיד את עצמי יותר גבוה מסביבה כדי להשפיע אליהם שישפיעו עליי, עד כמה שאני משפיל את עצמי כלפי הסביבה כדי לקבל מהם את ההשפעתם עליי, בהתאם לזה אני מושפע יותר. זאת אומרת, יש ממני חלק האקטיבי שאני בעצמי תורם לחברה ומעורר אותם כדי להתקשר יחד, ויש מתוכי חלק הפסיבי שאני מקטין את עצמי ומקבל מהם כמה שהם השפיעו לי יותר. זה מאוד דומה לעבודה שלנו עם הילדים. עד כמה שאנחנו גדולים רוצים לתת להם, ועד כמה שאנחנו מושפעים מזה שמה שהם רוצים, ועד כמה שהם יכולים לנהל בזה אותנו. זאת אומרת, יש כאן קשר אהבה בין אדם לחברה, ואז האהבה היא בעצמה מסדרת היחסים הנכונים. אז להשתדל מצד האדם כך להתייחס לחברה, ואז ודאי שכל העתיד של האדם כבר נקבע על ידי הסביבה. כרגיל, כמו שבעולם שלנו, אם אני נכנס לאיזו סביבה, ודאי שבמוקדם ומאוחר אני אהיה כמוהם, זה ידוע. אז אותו דבר כאן, רק כאן הבחירה היא חופשית. למה? כי הסביבה לא תוכל להשפיע אליי אם אני לא ארצה להיות מושפע מהם. למה? למה בסביבה הגשמית שלנו, הארצית, בעולם הזה, כן, בחברות לאן שאני נכנס, אני בטוח מושפע מהם, ובחברה של המקובלים לא. כי הם פועלים נגד האגו. וחברה הגשמית היא פועלת בעד האגו. ואז אני מסתכל, תראה איך שהוא מתלבש, תראה איך שהוא מתנהג, תראה איך שהוא מרוויח, תראה איך שהוא עושה. ואני לומד ממנו עם האגו שלי, האגו שלי מוכן לבלוע כל דבר. ויש לי בושה גם כן, שלא ידברו עליי רע, שאני אהיה מכובד ביניהם. מה שאם כן בחברת מקובלים אין דבר כזה. אנחנו דווקא הפוך. אנחנו כולנו פועלים נגד האגו, אז בצורה טבעית, אינסטינקטיבית, אני לא, אף פעם לא אתפעל מחברת מקובלים. אני חייב לעשות על עצמי מאמץ גדול כדי להעריך אותם שהם גדולים. כי במערכה, מה יש להם? לא מה שמכובד בעיני הבריות. ולכן כשאני בא אליהם, אני לא כל כך מתפעל. כן, חכמים קצת מדברים יפה. מה עוד? אנחנו רואים שהטבע שלנו, האגו שלנו, לא דוחף אותנו קדימה לחברה. ולכן יוצא שכאן אני צריך לתת הגיעה גדולה כדי באמת להשתכנע ולשכנע את עצמי, להכניע את עצמי תחת החברה. כאן זה העבודה. והעבודה הזאת היא הבחירה החופשית שלי. כאן זה הנקודת הבחירה. נו, עוד משהו?
ציטטה הבאה: רק בעניין בחירת הסביבה משוער כל עניין ממשלתו של האדם על עצמו, אשר בשבילה הוא ראוי לשכר או לעונש.
או, זאת אומרת, כאן יש כבר שכר ועונש. דברים שאין לנו באף מקום מה שלא נעשה. אני יכול לגנוב, להרוק, אני יכול להיות טוב לאחרים, לרע לאחרים בעולם הזה. כלום אין על זה, לא זכר ולא עונש. זה דורש ודאי הסבר, ביאור, אבל ככה זה. זאת אומרת, אדם מתחיל את החיים האלו, גומר את החיים האלו, כי הוא לא עשה שום דבר. הוא פשוט התגלגל כדי שהרצון לקבל שלו האגואיסטי יגדל עוד קצת. וממשיך בגלגול הבא, שהאגו שלו יגדל עוד קצת ועוד קצת, וכך הוא מתגלגל עד שמגיע לספרי הקבלה ולקבוצה. ואני מקבל סוף סוף הזדמנות לפעולה חופשית. ואז יש לו בחירה, ואז יש לו שכר ועונש, כמו שהוא אומר. רק בעניין בחירת הסביבה, זאת אומרת, אני בוחר בסביבה הזאת או לא, והגיעה שלי ולכני את עצמי כלפיהם, משוער כל עניין ממשלתו של האדם על עצמו, שיכול להגיע לזה ששולט על הטבע האגואיסטית שלו ומתעלה מעליו. אשר בשבילה, כן, בבחירת הסביבה, הוא ראוי לשכר או לעונש. או שנענש, זאת אומרת, ממשיך להתקדם בצורה אגואיסטית, זה העונש שלו, כן? לא שמלמעלה עושים לו משהו, לא. המצבו עצמו זה העונש. או שמשתדל, בוחר בסביבה, מתקשר אליהם, מקבל בקשר איתם הרגשה רוחנית, גילוי העולם הרוחני, זה השכר. מה שקיבלת זה שלך, או לשכר או לעונש. עוד
הציטטה הבאה: ערך החשיבות והרוממות ניתנה לגמרי לרשות הסביבה.
קצת בעיה. אז אם גם זה ניתן לסביבה, הערך חשיבות ורוממות, אז איך אני אתחיל להעריך אותם? לכן יש כאן פטנט מאוד מאוד מיוחד. כתוב, קנה לך חבר. תקנה. איזה חבר שאני רוצה שאני יכול לקנות אותו? אני כזה אדם רוצה שיהיה חבר שלי, אם אפשר לקנות אותו. נו, אין? איך הם כותבים כך? אלה קנה, הכוונה היא שאתה משקיע את עצמך, שאתה מוכן לעשות בשבילו הכל, מפני שבלעדיו אתה לא מגיע למטרה. פשוט הוא מחזיק את הנשמה שלך. מה אתה יכול לעשות? לכן, אתה פונה בכל ההזדמנויות, בכל האפשרויות אליו, אתה עושה מה שרק אפשר. לא חשוב. רק שירצה להיות מחובר איתך. ואז, אם מסכים, קנית. קנית חבר. זה ממש תרתי דסתרי. זה, איך להגיד? זה מבטל.
שסותרים זה את זה. שני דברים שסותרים זה את זה.
כן, כן. קנית חבר. איך אפשר לקנות? עבד אפשר לקנות. כתוב האישה נקנית, אבל חבר. לא, כי חבר זה ממש חיבור, זה משהו, יש בזה ערך מיוחד. אז הוא אומר כך, ערך חשיבות ורוממות של המטרה, של החיבור, של האלוקות, היא ניתנה לגמרי לרשות הסביבה. עד כמה שסביבה מעריכה את הבורא, את הכוח ההשפעה והאהבה, ואהבת רעך כמוך, כוח האהבה הכללית, זה הבורא. ללא שום הבדל בין בני אדם ומין וגזע וכלום. אין? כי הבורא זה הכל, זה כל הדרגות הטבע. אין? אז אם החברה מעריכה את האלוקות, השפעה ואהבה, אז אדם יקבל את ההתרשמות הזאת. ועד כמה שלא כל כך, בהתאם לזה גם אצלו זה אחסר ולא יוכל להגיע למטרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כאן לראות שוב יחס האדם לסביבה, שהוא צריך לעורר אותם, שהוא צריך לנענע אותם, שלא מספיק אם לסביבה אין מדי רע מספקת מהחשיבות, מהדרגת הבורא, היינו האלוקות, שרק צריכים צריכים לשנות בראש את ההגדרות האלה, שאלוקות זה השפעה ואהבה, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, זה כוח הכללי של הטבע, אין יותר. אז אם הסביבה תשפיע עליו, אין שום בעיה, בטוח שהוא ימושפע מהם ויגיע להכל. זאת אומרת, הכל זה תלוי רק בסביבה, אבל שוב, זה מחייב את האדם לפנות לסביבה ולדרוש מהסביבה. זאת אומרת, לא בצורה פסיבית להיות, כי אם כך כולם יהיו, כל החברים, הם יהיו בצורה פסיבית כך, כלפי מה? כלפי איזה חברה? אז זה יהיה חברה. חברה היא סך הכל, עד כמה שמשקיעים כולם, כל אחד ואחד, עד כמה שמשקיע לתוך החברה, לסיר הכללי הזה. הלאה.
רק בדבר הזה יש להועיל לאדם או לגנותו, דהיינו בבחירת הסביבה. אולם, לאחר שבחר את הסביבה, הוא מוטל בידיהם כחומר ביד היוצר.
זאת אומרת, אנחנו לא יכולים אחר כך לשנות שום דבר. אבל שוב, מה זה בחירת הסביבה? שכל פעם הוא אומר אחר כך באיזשהו מקום אחר, ולכן בוחר כל פעם בסביבה יותר, אולי תמצא כאן גם כן.
כן, אני מדלג ציטת האחד קדימה,
יש כאן משהו?
ציטת המספר 12. המתאמץ בימי חייו, ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר.
הוא לא משנה את הסביבה, הוא פשוט בונה אותה יותר ויותר. החיבור שביניהם יהיה יותר ויותר,
הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. לא מטעם מחשבותיו ומעשיו הטובים הבאים לו בהכרח בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה המביאתו לידי המחשבות והמעשים האלו. וזה שאמר רבי יהושע בן פרחיה, עשה לך רב וקנה לך חבר.
זאת אומרת, שוב, כל פעם אנחנו צריכים לשנות את הסביבה, אנחנו לא מסתם נמצאים, תראו מה שקורה. אנחנו במשך ההיסטוריה התגלגלנו כמה אלפי שנים. בעצם עשרות אלפי שנים עם האגו שלנו. ממש עשרות אלפי שנים עד שהאגו שלנו גדל לממדים כמו שהיום. אנחנו גם כן עברנו 2000 שנות הגלות, 2000 שנות ההיסטוריה האלו האחרונות, בצורה מאוד מיוחדת, על ידי התפתחות בהתפתחות האגו על ידי הדתות. כמו שמסבירים לנו מקובלים, בעל הסולם כותב על זה, הארי כותב גם כן בהקדמה לספר הקדמות, כן? אז כותב בעלי סולם גם כן בהקדמה לתלמוד ספירות, שכתוב גם כן במשנה, שמי שלומד תורה שלא לשמה, תורתו נעשית לו סם המוות. ומי שלומד תורה לשמה, תורתו נעשית לו סם החיים. זאת אומרת, אנחנו בכוונה נכנסנו בגלות, בניתוק מהאגו, בניתוק מהאור, מהאלוקות, וקיבלנו את התורה כדי ללמוד אותה 2000 שנה ולא לשמה, שהיא תביא אותנו לסם המוות, כי שהאגו שלנו יגדל עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו זירוז בהתפתחות האגו על ידי התורה שלמדנו אותה לא נכון. למדנו לעצמנו כדי לקבל שכר בעולם הזה, בעולם הבא. אתם יודעים כל הדברים האלה. צריכים להבין, זה דבר שהיה הכרחי. לא שמישהו אשם, מישהו לא אשם, אנחנו כבר למדנו על בחירה החופשית, שאין כאן שום דבר בינתיים, וכל הפעולות האלו מהבחירה החופשית שלנו. אנחנו הגענו ל... וככה ביתר הדתות. האגו התפתח בצורה כזאת, על ידי כל מיני התורות שלהם. ואנחנו הגענו עכשיו למשבר הגלובלי, שמתגלה החיבור בין כולם, ושנאה בין כולם, ולכן חוכמת הקבלה מתגלה ואומרת, נו, ועכשיו אתם תראו מה צריכים לעשות, שחוץ מחיבור לא נשאר כלום. אם לא תעשו, יהיה לכם לעונש, עוד מלחמות, עוד בעיות. אם תעשו, יהיה לכם שכר, רמת האלוקית בקיום נצחית, שלמה. והכל תלוי בבניית הסביבה. ולכן אנחנו רואים משבר בכל החברה שלנו האנושית, הן בזוגיות, בחינוך ילדים, בכל דבר. כבר לא מדובר על העמים ומדינות, קשר עם ההורים וילדים והכל. וזה הכל כדי להסביר לנו שאין ברירה, שבעצם חובתנו להגיע לבחירה החופשית היחידה שלנו. עוד?
אני חושב שנלך קצת עכשיו לשאלות, כי כבר לא נשאר לנו הרבה זמן. לפני שנתחיל כאן עם שאלות, אני מזמין אתכם להתכונן עם שאלות. אני רוצה להזכיר לצופים שיושבים גם בבתי קבלה לעם, אנחנו רואים אתכם פה על המסכים, בהיפה, בהדרה, בבאר שבע, תמונות מאוד מרגשות ומשמחות. אתם יכולים לראות כאן מי שיושב פה על הפלזמה, תמונות מאוד מאוד יפות. אני מזמין את כולם, גם מי שיושב בבית מול משב, לשאול, להיכנס לאתר שלנו kab.co.il, תשלחו לנו שאלות, יש לנו כאן העמדה שמחכה לכם. ואולי נתחיל כאן, באולם. מושיק, תכף ניתן קודם פה באולם שאלה ראשונה. כן, הגברת שם, בבקשה. מיקרופון לגברת שם.
תודה. משהו קצת לא ברור לי בקשר לחיבור. האם גם אני כאישה, מצד אחד שמעתי שנשים לא מתחברות, כאילו ביניהן, אם הבנתי נכון, ומצד שני, אם אני אישה, אני יכולה להתחבר עם עוד נשים מקובלות ונגיד לעשות הפצה ביחד, או להתחבר איש ואישה, שכינה ביניהם, זה קשור לכל העניין הזה? לא,
אישה,
קצת לא ברור.
זה נושא של החיסרון. בזכות נשים צדקניות יצאו ממצרים. מה זה יציאת מצרים? גם כן יציאה מהניתוק לחיבור. הכל זה רק כלפי החיבור מדובר. כל ההתפתחות היא רק כדי להתחבר יותר או לראות עד כמה שלא מחוברים. כמה שלא מחוברים זה החיסרון, כמה שצריכים להתחבר זה זאת המטרה. אז כתוב, בזכות נשים צדקניות יצאו מהמצרים, זאת אומרת, עד שהתגלה באמת החיסרון וחלק הנשי הרגיש שחייבים לעשות משהו עם המצב, אז בזכות זה יצאו מהמצרים. זאת אומרת, גברים כאן יותר נמצאים בצורה פסיבית מנשים. יש חלק שגברים יותר אקטיביים בתחילת החיבור, בלחפש, בלאתר את חוכמת הקבלה ושיטה, ואחר כך בדרך כלל גברים מתקררים מהר, כרגיל. גבר הוא ככה כמו ילד, משחק כל החיים. וכאן כבר מאוד חשובה האישה עם חיסרון שלה והתמדה שלה ורצינות שלה בחיים. שדווקא אם היא עומדת אחרי הגבר, אז באמת, כמו שאומרים שאחרי כל גבר מוצלח, עומדת אישה. זה נכון, זה נכון, זה לא סתם אנשים כך חושבים. זה רואים את זה בחיים. אותו דבר כאן. זה כך מושרש בטבע.
אפשר עוד להבהיר משהו?
כן.
השאלה שלי, אם היא נגיד, בכל אופן, תתחבר עם עוד נשים מקובלות, עם נקודה שבלב, שעובדות ביחד, גם בהפצה, יהיה לה בזה התקדמות יותר טובה ביניהן, בין הנשים, או ש... לא שייך.
שייך הכל, רק שגברים צריכים להתחבר ביניהם בחברה, כן, בקשר הדדי שנקרא בקשרי הערבות, כמו כתוב בתורה, שסביב הר סיני התחברו גברים מגיל 20 עד גיל 60 יחד בקשר הערבות, 660 ריבו 600 אלף גברים, ואז הגיעו למצב של קבלת התורה, קבלת האור, שהתחילו תיקון של הנשמה הכללית הזאת, ונשים עמדו מסביבם. זאת הציור כביכול, כן, שאליו אנחנו צריכים להגיע, והצורה הזאת היא הנכונה. זאת אומרת, צריכים לתמוך, ודאי שהפצה וכל, ולימוד גם כן, הכל. זאת אומרת, לאישה אין שום כאן מקום פחות מהגבר. אני חושב שזה הפוך, כי אישה היא מביאה את החיסרון העיקרי, וגבר הוא המקשר. עוד בבקשה.
אולי מהאינטרנט שאלה אחת, ותכף נמשיך כאן.
כן, יש מספר שאלות מרחבי הארץ. רותם שואל, האם אדם יכול להיות מושפע מכמה סביבות?
לא. לא יכול להיות. הוא חייב לבחור את הסביבה שלו, הרוחנית, ולהשתדל להתקשר אליה ולהיות מושפע ממנה, ורק שם לראות את החיים שלו. בכל לב ונפש, לא יכול להיות שהרצון שלו יתפזר בין כמה חברות, זה, הוא מפצל את עצמו, זה לא ייתן לו כלום, זה ייתן לו הפוך. אני הייתי מכיר כמה כאלו אנשים שהיו גם כן לומדים איתנו, וגם כן היו הולכים עוד לכל מיני מקומות לשמוע כל מיני דרשות. חבל עליהם. זה בלתי אפשרי. לפי מה שאנחנו רואים כאן, צריך לבחור סביבה יותר ויותר ויותר טובה, זאת אומרת לשפר את הסביבה שלו, אבל אחרי שבחר חייב להישאר. אלא אם כן הוא נכנס לסביבה, רואה, כן, לא, יכול להיות שאחרי חודש, חודשיים הוא רואה שלא. זה לא בדיוק שילך לחפש. כך אני שאלתי את רבש, מה לעשות? אני הייתי בן 30, נו, אני מתחיל עכשיו את התהליך. אני רוצה לדעת האם זה המקום הנכון או לא, לפי מה שכתוב. הוא אמר לי, לך לחפש. אבל אחרי שאתה בוחר, גמרנו. אז תבחר מהר, אחרת. לכן אי אפשר להיות בכמה חברות. זה לא ייתכן. כן.
כן, כאן. שם לבחור.
השאלה בקשר לסביבה.
כן.
כשאני בוחר סביבה, באיזשהו שלב אני כן מגלה שזה חלקי הנשמה שלי. מפה יכולה לבוא הרגשה של בדידות. כי ברגע
בדידות?
שאני לבד. כי ברגע שאני מבין שזה חלקי הנשמה שלי, אני קולט שזה אני.
נו.
והאם זה יש מצב לנפילה?
גיליתי חברים שהם לא חברים סתם ככה, כמו שאני רואה כאן בני אדם, אלא גיליתי באמת חלקי הנשמה הכללית, נשמה שלי, שאני מתחבר עם החלקים האלו, אני מגלה את הכלי הכללי שבו מתגלה הבורא, החיים שלי נצחיים, שלווים, שלמים. אני נמצא כלפי הכלי הזה לפעמים בעליות, לפעמים בירידות. הירידות זה לא, זה לא מה שנראה לך ירידות. ירידות זה, אתה פשוט לא היית קשור לחברה, אם אתה אומר כך. ירידות, אני יודע שזה זמן שבזה אני רוכש את האביות נוספת, רוכש אגו נוסף, שאחר כך אני מתקן אותו, מתחבר על פניו עם אותה סביבה, עם אותם אנשים, ומשיג דרגה עוד יותר גדולה. הירידות האלו זה לא ירידה, או ירידה לצורך עלייה אפשר להגיד, או בכלל זה לא ירידה, זה פשוט קבלת החיסרון. זה שאני מרגיש בזה ירידה, כאילו ריחוק מרוחניות, זה משמח אותי לא פחות ממה שהעלייה. כי אני מבין שעל שני רגליים כך אני צריך ללכת. זה בהתחלת הדרך, אני מבין אותך שעדיין עוד כך. אבל זה ישתנה.
את המיקרופון קדימה לכאן אם אפשר.
מה זה בדיוק לבחור סביבה טובה יותר? איך אני עושה את זה בפנימיות? איך אני גורם לסביבה להיות יותר טובה?
אחרי שאתה נמצא, מצאת מקום איפה שאתה יכול להיות מחובר, ללמוד, להתחבר עם אנשים, העיקר להיות תחת השפעת הסביבה הזאת. כי רק זה מציל אותי, רק זה יכול לשנות אותי. אני כמו שאני, ככה הוא עשה אותי, ונתן לי אפשרות לשנות את עצמי. אבל לשנות על ידי הכלי הזה, האמצעי הזה, הסביבה. אין? זהו. אז אני עכשיו צריך להתקשר אליהם. בצורה כזאת אני מתקשר אליהם, שכל הזמן אני מזמין מהם השפעה עליי. עוד יותר ועוד יותר. אני דווקא שמח מזה שאני מקנה. אני שמח מזה שאני מגלה שנאה. כל מיני רגשי כבוד, כל מיני דברים שליליים וחיוביים. אני מאוד שמח, כי אני אז מתחיל לגלות, אתה יודע, זה ככה בצורה טובה, עסיסית כזאת, ברורה, מה חסר ומה כן ומה לא, עד לידי מה. זו עבודה מאוד מאוד כזאת אינטנסיבית, מועילה מאוד. ואז אני לאט לאט עוזב כל היתר הדברים. לא אכפת לי כמה שאני מבין, כמה שאני יודע, לא אכפת לי כלום חוץ מאיך לעבוד עם הסביבה כך שאני כל הזמן ירגיש מהם מי אני, מה אני, מה אני צריך להיות לעומת הערכים שלהם. זו עבודה כזאת, שהאדם שמתחיל להתרכז בזה, הוא פתאום מגלה איזושהי כניסה, כמו אתה יודע, צוואר הרחם, ממש כניסה לעולם החדש. ממש, לעולם החדש. וזה נולד, ממש נולד בזה, כי הוא מתחיל לגלות את הכלי החדש הזה, הדדי הזה, החברה. שכמה שהוא נמצא איתה, עם החברה הזאת בקשר הדדי, משפיע עליה, עם אליו, הוא נכנע, הוא פתאום גבוה, נמוך וכן הלאה, הוא מתחיל לגלות איך שכל פעם הוא בונה את עצמו. אין לי מילים כל כך. זה צריכים לראות, אבל נכנס לשטח שכולו בחירה חופשית שלו, נעשה חופשי. לכן צריכים בזה לתת תשומת לב וממש להיות בזה. לא לחשוב שלנשים זה סגור, לא. אבל דרך התמיכה. כן?
משה, כולי מהאינטרנט?
כן, שאלה מבית קבלה לעם בחיפה. איך אני לא מאבד את הזהות שלי בתוך הסביבה?
אני הפוך, אני מגדיל את הזהות שלי. כי זה שאני מקבל קשר איתם, הנקודה שבלב שלי זה נקודת הזהות שלי. היא נשארת. וכל היתר מה שאני מחבר אליי, זה כמו בשר על פני אותה טיפת זרע, ששם זה כל המידע שממנה נולדתי והתפתחתי. וכל היתר מה שקיבלתי זה רק החומר. ואותה מידע, אותה טיפת זרע, היא כאילו נכנסה לכל החומר, והיא נתנה את הצורה של האדם. אותו דבר כאן. אני, הנקודה שבלב שלי, זה נשאר. וסביב זה רק אני מחבר את הכל הסביבה כבשר על אותה הטיפה, על אותה הנקודה שבלב. לכן אני נשאר, אני רק גודל. כל התכונות שלי, כל ה... ההבחנות שלי, הרשימות, מה שנקרא אצלנו, מחומת הקבלה, הם שלי. אני מקבל מבחוץ רק כוחות ההתפתחות. כן.
עוד שאלה מחיפה, מבית קבלה לעם. מה ההבדל בין חוכמת הקבלה לבין מודלים אחרים שעוסקים בנושא פרט סביבה?
מה ההבדל בין הגישה של הקבלה לבין
תורות אחרות?
תורות אחרות לגבי הקשרים בין אדם לחברה. מה מיוחד בגישה של הקבלה?
ים של דברים. קודם כל, ההבדל, אולי במילה אחת, כדי לא להיכנס לעיסוק השוואתי, בין כל הזה, לזה אין סוף. ההבדל, קודם כל, שכאן אנחנו מיד מרגישים שמתחילים להתקשר עם החברה, שאני לא יכול להתקשר, אלא אני דורש כאן את הכוח העליון, אור, שאני לא יכול להתחבר עם הסביבה. כאילו מה שדיברנו עד כה, כאילו, נו, אז אני משפיע עליהם, הם משפיעים עליי, וככה אנחנו מתקשרים אחד לשני, ויותר ויותר ככה. אני לא דיברתי על המרכיב העיקרי. כלום אני לא יכול לעשות עם הסביבה. בהתחלה כן, נראה לי שכן, כן, כן, אבל אחר כך אני מרגיש, כלום אני לא יכול לעשות עם הסביבה, אלא אני חייב למשוך לשם את הבורא, את האור העליון. הוא צריך לתקן את הקשר שלי עם הסביבה. זאת אומרת, אני מגדיל את הנחיצות שלי בסביבה, הכרחיות הסביבה אליי, היא עולה עד שאני מרגיש שאני תלוי בהם מצד אחד. מצד שני, אני מרגיש שאני לא יכול להיות מחובר ומושפע מהם. חייב להיות כאן עוד מרכיב השלישי. זה נקרא ישראל אורי את הקודש בריחו. אני חייב שיהיה כאן אור העליון, והוא יעשה קשר בינינו. כי דווקא האור העליון, הוא יסתלק מהקשר בינינו בשבירת הנשמה. ולכן הוא חייב להופיע. זאת הסיבה לכל התהליך הזה, שאנחנו על ידי זה מגלים שאנחנו חייבים את הבורא, את האור העליון, שימלא אותנו. וזאת וזה הפרש גדול היחידי, אבל זה מספיק בין תורתנו לכל התורות.
שבוע הבא שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.